כן, אנחנו במוסר אביך, במעין הקדמה, בפסקה ב'. אנחנו בפסקה ב', באות ב' של פסקה ב'. אמרנו שכאן לפנינו יש רשימה של נושאים, נושאים אמוניים, שהם למעשה מהווים את בניין האמונה שלהם, שהם בלעדיו ההכרה האמונית של אדם ישראל היא לא שלימה. בלי ההכרה הזו, אדם לא מצוא את מקומו בעולמו, לא יודע את תפקידו, לא יודע מי לו פה, מה לו פה, מסתובב בעולם הזה די מבולבל, די נבוך, לא מכיר את כללי המשחק, לא יודע למצות, לא מסוגל למצות את התועלת, את הערך של חייו עלי אדמות. מבולבל, זה כמו אדם שנקלע למגרש כדורסל, אבל לא יודע את הכללים, מתהלך על המגרש, במקום לתפוס ביד, תופס ברגל, במקום לסל, זורק את זה מעבר לגדר, אני יודע מה עושה, כל מיני דברים מצחיקים אפשר לומר פה, אבל את הכללים הוא לא יודע. הוא רואה שיש כדור, אז הוא מניח שמן הסתם צריך לעשות משהו עם הכדור, אבל לא בדיוק יודע מה לעשות עם הכדור. כך פחות או יותר נראה אדם שלא מברר לעצמו את עיקרי האמונה. הוא חי בעולם הזה, אפשר לראות שהוא מתאר לעצמו, נו, סתם, הוא רואה, אז הוא אוכל. זה ודאי. כן. אבל הוא לא מדייק. הוא לא מדייק. אין לו את הפוקוס, אין לו את המיקוד. הוא יכול להיות כאן המון המון שנים, ולגלות שבסופו של דבר הוא שיחק כדורסל, כדוריד, במקום כדורסל. משהו שיותר דומה לכדוריד מאשר כדורסל. אבל מה לעשות שזה לא בריכת מים, וזה לא כדוריד. זה משחק אחר לגמרי. הוא יכול לגלות את זה בשלב מאוד מאוחר של חייו. כן? שכוחו לא במותניו, אם כי תמיד אפשר לחזור בתשובה כמובן. אבל הוא כבר לא בשיא כוחותיו, זכור את באורך בימי בחורותיך. זה כבר לא ימים שאפשר לעשות תשובה מעליה. אז הוא מבין שהוא טעה. פתאום נופל לו הסימון. וחוץ מאשר להקות על חטא ולעשות איזושהי השתדלות, כבר קשה. גם זו תשובה מקובלת, אומר הרמב״ם. כן? שוב יום אחד לפני מיטתך, בטרם נשפו כוכבי ערב, מכאן שאדם יכול לשוב אפילו רגע אחד לפני מיטתו, אבל זה כבר לא תשובה מעולה, כך אומר הרמב״ם. זה הזמן. זה הזמן לברר את הפקל, פקודת הלוחם, כן? מי אנו, מה חיינו, סודות האמונה. לכן אמרנו, פסקה א',
למה זה לא תשובה?
כי אדם חזר בתשובה בתוכו, ברצונו, אבל לא ביטא את זה הלכה למעשה. הוא רק חגר, אבל הוא לא פתח. כן? על התעלל חוגר כי מפתח. הוא רק חגר את חגורת הקרב, אבל לא ירד לקרב. הוא מראה על נכונות, אבל לא עשה את זה. לא, זה תשובה. הוא רק חוגר. גם חגירה זה דבר. חגירה זה דבר מאוד חשוב, חגירה. חגירה זה דבר מאוד חשוב. הערעור תשובה מה שקרוי, כן. אבל עדיין הוא לא הוכיח את זה לך למעשה. כן. חוץ מאברהם אבינו בניסיון העשירי שלו, שהוא חגר ולא פיתח, הוא חגר, כן, את עצמו לקראת העקידה, אבל גם שם הוא עשה מעשה שהוכיח על כוונתו, כן, הוא מצידו היה מוכן לעשות את המעשה כולו, הוא עשה מעשה, הוא עקד אותו, הוא קשר אותו, הוא הביא את העצים, הייתה שם איזושהי בחינה של מפתח, נקרא לזה כך, כן, ובשלב הזה באמת חדל אותו המלאך, אמר לו, אל תשלח את חי לנער, כי הוא בבחינת עושה, כאילו עשה. אתה ידעתי כי ילגע. אבל פרט לאברהם אבינו, אין, לא מצאנו כל כך ניסיונות שנפסקו בשלב כל כך מוקדם. כן? שריבונו שלם ידע שאותו אדם יוכל לעשות את הדבר עד תום. כן? שמח עליו. לא. אז גם פה אנחנו מחשיבים את זה כמובן, זה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אבל זה לא תשובה מעליה. תשובה מעליה. מה לעשות? משהו אחר, גם זה מצטרף, קדוש ברוך הוא רחמן גדול, מצרף הכל, הכל הוא מצרף.
לא יודע שזה כיתנו במצוות, אבל
כן, בטח, בטח, בטח. אני זוכר שעשיתי תעודת הוראה לפני הרבה שנים, אז אתם יודעים, תעודת הוראה צריך 300 דף בבקיאות, לא יודע אם מישהו מכיר מתעסק עם זה, אבל אחד מהתנאים, אחד מהדרישות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא, אחד מהדרישות זה 300 דפים בגמרא בבקיאות. אז היה לנו רב נורא רחמן. מה, נלמד 300 דפים בבקיאות? אז דבר קשה. אפשר לשבת, ללמוד. יש כאלה שעד היום כבר 13 שנה כבר עדיין לא מילאו את החובה של 300 דפים. אז היה לנו רב נורא רחמן. אז אמרתי לו, הרב, תראה, אני אלמד 300 דפים. מה, לי 300 דפים? זה ייקח לי בערך 300 שנה. אני יודע מה, אני יושב, תלמיד ישיבה, לומד איזה דף בחודש בבקיאות, בעיון. איפה נמצא הזמן עם השם דפים? תלמיד תרי, אני יודע, בעל תשובה בקושי כמה איזה שנה, אני יודע כמה. מאיפה אני רוצה לשלושה דפים? ואתה לי עושה את תעודת הוראה הזו. אז הוא ככה ליטף אותי, אמר לי, בוא, בוא, בוא. תגיד לי, כמה דפים למדת במסגרת לימודי העיון בשנה האחרונה? למדנו 10 דפים. תגיד לי, למדת קצת דף יום, יש לך איזה חברות הבקיאות? כן, יש לי חברות הבקיאות, אנחנו לומדים מדי יום, שעתיים. כמה דפים למדתם? למדנו מסכת זו וזו. נו, עוד 140 דף. נו, אז למדת 8 פה, 140 דף, הגענו ל-200 דף. נו, בוא נבחון אותך ל-200 דף. רק שלא שומעים שם, אני יודע, אלה מהשלטונות, כן, זה היה לפני המון המון שנים. יאללה, יאללה, 200 דף. אבל הרב, איך אני יכול לבחור ל-200 דף? אני יודע על מה אני, עכשיו אני יכול, זוכר את כל החומר. תגיד, איזה דף למדת השבוע מתוך ה-200? איזה דף? מה למדת עם השבוע? עם החברות בוקר, מה למדת? אנחנו למדנו מסכת שבת, פרק שלישי, קירה, קירה. כן, קירה. מסכת, פרק קירה. כן, מה, 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 באיזה נקודה אתה נמצא בדיוק בפרק הזה? מחלוקת חנניה וחכמים. טוב, מה אתה זוכר במחלוקת הזו? מחלוקת לגבי השיית, מה יקרה? נו, מה אומרים חכמים? אמרתי לו, מצוין! זהו, נגמר הסיפור. יש לי 300 דף, הוא סימן לי, נגמר הסיפור. בסדר, ודאי, למדתי כמה, איזה 120 דף, 200 דף, הגענו איכשהו בקושי רב. זה היה קדוש ברוך הוא גם, הוא כזה מלקט את הדפים שלנו, אתה יודע, פה עזינו ככה, שם נקפנו אצבע, הוא מחשיב את המעד כרב. יש חשבון כזה. בסדר, אם הם רוצים להתנחם בזה, אפשר, אפשר. אפשר להתנחם בזה, כן, זה לא נחמה, לא נחמה מלאה, אבל יש, יש, יש בהחלט. אבל זה לא זה, זה לא. כל אשר יש בכוחך לעשות, עשה, כי אין חשבון ואין דעת בשאול שאתה הולך שם. החלק הזה שאתה מקבל, כן, שאתה מגיע לעולם שכולו טוב, אתה ניצב בפני הפוטנציאל הנשמתי שלך, אגב, זה קורה גם בראש השנה. בראש השנה כל אדם ניצב לפני הפוטנציאל הנשמתי שלו, והפוטנציאל הנשמתי שלו שופט אותו. זה המשפט. בראש השנה, הפוטנציאל המשפטי שופט אותנו. הראשית שופטת אותנו. הראשית זה אותו כוח פנימי, אותו ייעוד, אותו תפקיד. כן? הוא שופט אותנו. מה עשינו עד היום הזה? האם יכולנו לעשות יותר מזה? כן? יותר בכוונה לשם שמיים, יותר בהתגברות על היצר, יותר בהשקעה שכלית. הראשית שופטת אותנו. זה המשמעות של יום הדין הזה בעצם. כל אחד נשפט בידי נשמתו. וזה הרגשה מאוד לא נוחה ולא נעימה. כן? זה לא שזה משהו חיצוני. הם מרגישים כאילו אינוחות פנימית בתוכנו. זה כמו אדם שהוא מרגיש נקיפות מצפון, הוא עושה פעולה מסוימת, הוא מרגיש שאולי בסדר. זה לא גורם חיצוני שופט אותו. המוסר האישי שלו שופט אותו. הוא מרגיש אינוחות, הוא מרגיש בושה, הוא מרגיש איסורים. כן? אז תסתפק בתשובה קטנה כזו. בסדר. יש חלק, כל ישראל שם חלק לעולם הבא, שאלה מה הוא החלק המיוחד שלך, למה אתה מסוגל. בכל אופן, אז פתחנו מת פסקה א' וראינו שם, כן, את הבירור החשוב, כן, הבירור הראשון שאותו צריך לעשות, זה מה זו אמונה. כן? בירור כוח האמונה בנפש האדם. כן? יש כוח מופלא בנפש האדם, כוח האמונה, אותו כוח שמאפשר לנו להאמין במשהו שהוא מעל, במשהו שאיננו לא רואות, אוזנינו לא שומעות, אפינו לא מריח, כן? חיכנו לא תואם. חמשת החושים שמביאים לתודעתנו מציאות של העולם הנברא, כן? יש משהו מעל זה, משהו שברא את כל זה, משהו שברא ומשגיח. כוח האמונה זה כוח מופלא שמאפשר לנו לדלג מעל המשוכה של חמשת החושים, כן? אותם ההשגות ששייכות לזמן ומקום, לעלות אותנו מעל כל זה ולהראות לנו, כן? בראייה שהיא למעלה מראיית העין, בשמיעה של למעלה משמיעת האוזן, שבעצם יש בורא, משגיח. האמונה. הכוח הזה מצוי בתוכנו שעושים את הבירור, זה בדיוק מה שאומר כאן, כן? כדי שנדע שאנחנו לא טועים, אנחנו אכן משתמשים עם הכוח הזה, ולא עם משהו אחר, כן? שנדע בבירור שאנחנו משתמשים אכן עם הכוח הנפשי, כן? ולא עם איזשהו דמיון או תעתוע, צריך לברר קודם כל את גדר האמונה. ראינו פעם שעברה, צורתה כמו שמיושבת, דיברנו על פסקה א', לא נחזור עליה כרגע, אבל כל חלקי הבירור של פסקה א', כן? שאדם עוסק בזה באמת, כן? כוח האמונה צומח מתוך נפשו, וכאשר הוא מאמין בבורא, הוא יודע שהוא מאמין מתוך החוש הפנימי הזה, ולא מתוך איזשהו אשליה, תעתוע ודמיון. הוא יודע שהוא רואה בעיניו, ולא בדבר שהוא מחוץ לעיניו. כמו אדם שרואה בעין. הוא רואה. איך אתה יודע שאתה רואה את התמונה? כי אני רואה עם העין שלי. אם היו אומרים לי שיש שם תמונה, ולא הייתי רואה, זה בעיה. אבל עיניך ולא זר, זה הביטוי. עיניך ולא זר, כן? ברגע שהעיניים שלך רואות, אתה יודע שמשהו ששייך לך, שייך לגופך, שייך למערכת, החיים שלך רואה, אז אתה יודע שאתה רואה תמונה. אז מה נגיד על כוח יותר פנימי, שהוא הרבה יותר עמוק מן העין? רק לעת אתה, מכיוון שהוא לא משוכלל אצלנו ולא מפותח כראוי, נדמה לנו שמראה עין הוא יותר מאמונה. אבל זו טעות. האמונה היא הרבה יותר חזקה מן העין. הרבה יותר חזקה. רק האמונה לא מבוררת. אנחנו עדיין מתעקשים להעביר ראיות ממישוש, מחושים חיצוניים. קשה לנו לסמוך על האמונה, כי היא לא מפותחת מספיק. קשה לנו לסמוך עליה. לכן יש פה את חלקי הבירור שמביאים את הכוח הזה לרמה אין, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר מודעת. ואז אין לנו עוד ספק. זה מהלך. יש בהחלט מקום לשאלה הזו בשלבים מסוימים, אבל ככל שאנחנו מתפתחים, באמונתנו, השאלה הזו מסתלקת ומפנה מקומה לוודאות פנימית עמוקה ביותר. מה שנקרא שכל פנימי, יש השכל החיצוני, זה אותו השכל שהוא בעצם נשען על החושים. אני רואה ספר ושואל, מה זה? אני שואל על דבר שאני רואה, כן? אז כל שאלת השכל היא הולכת על משהו שהחושים הביאו לידיעתו. השכל מתעסק עם דבר מוחשי. יש שכל פנימי. שהוא לא זקוק בכלל לראות את הדבר כדי לשאול מהו. הידיעה זה לא מתוך, כן, האתגר, ההתמודדות עם דבר שהחוש הביא אליי. זה משהו שהוא מעבר. לא החוש גרם לשאלה. לא החוש גרם לשאלה, אלא משהו הרבה יותר פנימי. זה נקרא תום האמונה. תמימות האמונה. שהאלוקות נודעת מתוכנו פנימה, ולא דרך סימנים. הספר הזה הוא סימן, כן? הוא בעצם מציאות לא ברורה לי, כן? בגלל שהוא קיים, עולה בכלל השאלה. אלמלא הוא לא היה קיים, השכל היה רדום לחלוטין. כל הפעילות של השכל החיצוני נשענת בעצם על גירויים סביבתיים. זה חוסר תמימות. תמימות, פירוש הדבר, שאני נפגש עם המושג עוד לפני שהוא הופיע בעולם החיצוני. עוד לפני שראיתי את השמש זורחת, אני כבר יודע שיש בורא. אחרי שאני יודע שיש בורא, ודאי שהקדוש ברוך הוא זה שמזריח את החמה. אבל לא, מציאות החמה גורמת לי, כן, למסקנה שיש בורא. כן? כי מהלך, הוכחה כזה הוא מהלך בעייתי, כי הוא עדיין תלוי בזריחת החמה. ואם החמה לא תזרח, ואם תהיה מחוסה בעננים, ואם יכולים להיות דברים קשים ביותר, כן, שיכולים לקרות בעולם, וסדרי עולם משתנים, ומה יהיה אז? אם אני הוכחתי לעצמי שהקדוש ברוך הוא קיים רק שטוב לי, רק שעם ישראל מקובץ בארצו, אז מה אני אעשה כאשר עם ישראל סובל ונרדף עד צוואר? מה אני אעשה אז? זה בעיה. בשלב מסוים, השכל החיצוני נתקל בבעיות, כי המציאות מראה לו תמונת מצב מאוד אגומה, מה יעשה השכל? הוא יגיע למסקנה שאין בורא? לכן יש תמימות האמונה, זה משהו הרבה הרבה יותר פנימי. כן? שמציאות השם היא לא תלויה בשום דבר, לא תלויה בהתנהגות המציאות בכלל. כן? ודאי שמו כן תהילתו. כן? הוא ודאי. רק אחרי הוודאות הזו, אני בכלל פוגש את המציאות. כן? אני מלא ביטחון, אמונה בשם יתברך, שהכל ודאי לטובה, וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אל תאמר טוב מאוד, אלא טוב מות, אפילו המוות הוא טוב. אפילו המוות.
יש ידיעה שאנחנו
חייבים
לדעת
ולמוד, אנחנו משתמשים היום בידיעה, אבל גם בלימודי אמונה יש כל מיני דרכים. יש לימודי אמונה שמוכיחים את מציאות השם במתמטיקה, בצורה מתמטית. כן? זה לא בריא. זה דרך מאוד נמוכה, מה שנקרא בסימנים. להחזיר את האבדה בסימנים. אני איבדתי דבר כזה, עכשיו אני מחפש אותו. ואתה מצאת את זה. ואני אומר לך, תגיד לי, זה היה מקולף קצת בקשת פה של הפלסטיק, קצת מקולף כזה? כן, זה מקולף, תחות את זה עוד סימן בבקשה. תגיד לי, זה היה אפור שחור? אפור שחור, אולי לכולם כאלה אפור שחור, לא יודע. תגיד לי, הייתה שריטה קטנטנה ליד הפומית פה מאחור, כזו שריטה? רגע, נסתכל, רגע. כן, וואלה, שלוש סימנים. לא, 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 זה סימן מיוחד, זה שריטה מיוחדת, ככה, אתה יודע, שריטה כזה יפה כזה. שלוש סימנים, גם מקולף, גם אפור שחור, גם שריטה מעניינת כזו, בעלת, כן, צורה מיוחדת, כך. זה שלך. אבל אתה יודע שהחברים הכי טובים שלנו, זה חברים שאנחנו לא זוכרים מה צבע העיניים שלהם. תעשה מבחן לעצמך. אתה לא זוכר מה צבע העיניים שלהם, אתה לא יודע איזה חולצה הם לבשו הבוקר אפילו. אם ישאלו אותך, אתה לא תדע, על פי רוב. למה? כשאתה פוגש אותו, אתה ישר נכנס לתוכו. אתה מדלג על כל החוץ. אבל כשאתה פוגש את זה המזר, המפגש הראשוני עם מה? חיצוני. אתה לומד אותו דרך צבע העיניים שלו, דרך הגובה שלו, כן? דרך נקודת חן פה, נקודת חן שם, דרך צבע הבגדים שלו. כשישאלו אותך, מי זה האדם הזה? אז מה אתה אומר? שהוא לבש כך וכך וכו'. זה נקרא תמימות אמונה לעומת סימנים. אותו דבר זה גם בירור מציאות הבורא. יש צורת בירור האמונה שמבררים את מציאות הבורא דרך סימנים. מרכיבים את קלסטר הפנים שלו דרך הגילויים שקיימים במציאות. אני לא אומר שזה רע. השאלה מה התוצאה הסופית. אם הבירורים החיצוניים, כן? אם השבת העבדה וסימנים, מביאה אותך בסופו של דבר לצורת קשר שהיא תביעת עין. עין הוא מעבר לסימנים, זה בסדר גמור. אבל אם אתה תקוע בסימנים, וכל ההתערות הרגישית שלך של קיום מצוות ולימוד התורה, מתבסס על זה שוואו, איזה הוכחה מוחצת הוא נתן לנו בהרצאה, אתה בצרה. כי יבוא מישהו ויוכיח את ההפך הגמור.
מה הדרך השנייה? צמצמת את עצמך.
הדרך השנייה, כן. הדרך השנייה לסמוך רק על הסימנים.
לא,
תביעת עין. אתה יכול להתחיל, אין לי שום בעיה להתחיל להכיר אותך לפי החולצה שלך. אבל אנחנו צריכים להגיע לרמת קשר כזו, שבסופו של דבר אני אפגוש אותך, אני אפגוש ישר את הפנימיות שלך. כן? מחר בבוקר שאני אראה אותך, אני לא יודע איזה חולצה אתה לבש.
איך אתה מכיר את הבורא בתביעת
עין? אז מה שאמרנו, יש בירורי אמונה שהוא מרמז עליהם כאן, כן? זה בעצם בירורי אמונה שמביאים אותנו הישר אל מרכז האמונה שבתוך הנפש שלנו. אגב, אני אומר שוב, אפשר גם להגיע לתביעת עין דרך סימנים חיצוניים. אפשר. שאלה מה אתה עושה עם הסימן החיצוני? שאלה אם אתה מסתפק בו, או שאתה הולך הלאה. טוב, אז יש שמש, אבל מה הלאה? האם אתה מן השמש מגיע לידיעה שהבורא בעצם רוצה להשפיע עליך טוב וחסד? ומזה שהוא רוצה להשפיע עליך טוב וחסד, אתה הולך הלאה ומבין שבעצם הוא טוב ומיטיב. ומזה שהוא טוב ומיטיב, אתה מגיע למסקנה שהוא אין סוף. ואז יש לך את המפגש, כן? הבלתי אמצעי. אבל אם אתה נעצר בחיווי בלבד, החיצוני, יהיה מקסים כמה שיהיה, ועוצמתי כמה שיהיה, אתה בצורה. כי השמש מחר תשקע. או היום, בסוף היום היא תשקע. אתה מבין? אתה בעיה. הדברים משתנים. כן. כן.
שדווקא שהמציאות קשה, גם בבית האישי וגם בבית כללי בכלל של תאומה, אז דווקא שהמציאות יותר קשה, אז יותר רואים שהאמונה היא יותר אמונה תמימה, ושהמציאות יותר קלה, המנת חלתו מוחשית. דוגמה, כשהעם ישראל היה בגלות, הכל היה קשה, ועדיין התבוללו והחילול לא היה דרך, היה קשה, ועדיין אנשים היו אמונה תמימה.
נכון.
ועכשיו אנחנו מזלטות, אבל אתה רואה תופעות שלא היו בעבר.
נכון.
אני חושב שזה גם ככה במישור הפרטי.
נכון. כלומר, כאשר המציאות היא מסובכת, במיוחד המציאות הלאומית, המציאות הלאומית, כי בחיי היחיד, שיש לו קשיים, לא תמיד הוא יכול לשמור, כן, על, הייתי אומר, על, על העמדה האמונית שלו. היחיד הוא יותר נתון לזעזועים ויותר נתון לתמורות. שינוי מצבו, הפיזי, הנפשי, יכול לגרום לו בעיות קשות. אבל ברמה הלאומית אנחנו רואים שעם ישראל, ככל שהוא סבל יותר, באמת הוא יותר חשף, הוא יותר חשף את נקודת הקיום האמונית שלו. זאת אומרת, זה מערכת חירום כזו. זאת אומרת, האמונה היא מערכת חירום שנחשפת כאשר הקיום הרגיל, כן, או מקורות הקיום הרגיל, הם בעצם נחלשים. שאדם לא נמצא בביתו. כאשר הוא נמצא בביתו, הקיום שלו זה מהרגשת הבעלות, מהרגשת קורת הגג הטבעית. זה נותן את הרגשת הקיום. יש לו אמצעים טבעיים להתקיים. אבל שהוא לא נמצא בביתו, הקיום חייב לבוא ממקומות יותר עמוקים. הוא מחפש את זה כמו פרח מדברי. שלכיוון שאין לו מים בשפע, הוא נאלץ למצות עד תום את טיפת הלחות שיש בשעה, כמה זה? בשעה 5 בבוקר, למשך 15 דקות, כן? יש איזה עננים שחולפים, כן? מעל הרמה המדברית, והעננים האלו, יש קצת טל יורד מהם, הטל הזה מתמיד בערך משהו כמו 30 דקות, לא יותר. ואז כל היצורים שחיים שם במדבר הזה, כן? הם פשוט מנצלים את שעת הכושר הזו. כל יצור ויצור בדרכו שלו, חיפושיות בדרך המיוחדת להם, קקטוסים בדרך המיוחדת להם, כי יש להם מנגנונים מופלאים שמנצלים את הלחות. אומר, זה מנגנוני חירום שיודעים, כן, בעצם למשוך את החיים אליהם בדרכים מיוחדות. האמונה זה כוח מיוחד במינו, שברמה הלאומית וגם ברמה האישית הרבה פעמים, הוא מתעורר במצבים שאין מים זמינים. הקיום הוא לא פשוט, לא ספונטני, לא מובן מאליו. זה יכול להיות בריאות גוף, יכול להיות בריאות נפש. דברים לא פשוטים קורים לאדם. ואז המנגנון הפלאי הזה מושך חיים מעצם הדבקות בשם יתברך, מעל הטבע. כי כבר כפירים רשו ורעבו. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. במקום שכפירים רשו ורעבו, במקום שהכוח הטבעי כבר לא קיים, וזה שאתה מלך האריות או מלך החיות זה כבר לא מועיל, אין לך ברירה. אלא לברר את הקשר למקור כל הנמצאים. הוא לא נמצא בבצורת אף פעם. הוא אף פעם לא חולה. הוא תמיד בריא. ממנו אפשר למשוך חיים תמיד. כן? זה לא איזה חוק טבעי שעכשיו הוא קרס בקרבי, פיזי או נפשי. החוק קרס, מה לעשות? אבל יש משהו שהוא מעל החוקים כולם. מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. אני עכשיו פונה למי שאמר לחומץ שידלוק, למרות שאני חומץ כרגע, למרות שמבחינת מצבי האישי אני לא דולק, אני לא בוער, אני לא בריא, החוק הטבעי קרס, ריבונו של עולם, אני פונה לך. זה כוח האמונה. נחשף כוח פנימי אדיר שנקרא אמונה, שהוא כל כולו שואב את החיות בעצם מן המקור, ולא דרך מערכות החוקים התלויות בכל מיני גורמים. שם אני הולך. זה אני קרא, והשם שמע. הצילו מכל צרותיו. שאתה נמצא במצב של עוני, כל מיני סוגי עוני יש. יש עוני בדעת, סיפר לי אחד התלמידים, כן, שהוא מרגיש שאני בדעת, הוא לא מבין את הסוגיה בגמרא, הוא פשוט מתחיל לבכות לריבונו של עולם. זה דבר נפלא מאוד. זה לא בחיינות, זה לא בחייה של חינם. זה בחייה של חן. זה בחייה של אדם שיודע שעל פי הכוחות הטבעיים, יש לו קשיים עצומים. יכול להיות שהוא דיסקלקט, יכול להיות שהוא היפראקטיבי, יכול להיות שהוא סתם קצת סתום וגס שכל, לא הולך לו, אבל הוא כל כך רוצה לדעת הגמרא, כל כך רוצה לדעת, ריבונו של עולם, נשמתי כמהה לדעת, ריבונו של עולם, נשמתי רוצה לדעת את זה, אני חייב לדעת את זה, למרות שבחינת החוקים הטבעיים אני סתום ובלום, וכמה גדולי ישראל היו כאלה, שהיו בוכים שעות על גבי שעות, היו בוכים שעות על גבי שעות, תוקעים את הראש בתוך הפרוכת ובוכים כמו ילדים קטנים. ונסו גדולים שבגדולים וענקים שבענקים. כן. כמה שנים של בכי. אז אותו בחור באמת נמצא מגדר רגיל. כן. הוא הגיע להבנה, זה אני קרא, זה נקרא אני בדעת. אני בדעת, לא מבין. אז אני זועק על הדבר הזה. יותר נכון, נשמתי זועקת. נשמתי מוחה כנגד המצב הזה. ריבונו שלם, לא ייתכן דבר כזה שאני לא מבין גמרא. לא ייתכן. גמרא זה לא רק לפרופסורים, ולא רק לתלמידי חכמים, ולא רק למשכילים, ולא. גמרא זה ליהודי. ריבונו שלם, אני יהודי. ונשמתי רוצה ללמוד את הגמרא שלך. וזה שמבצד החוקים הטבעיים אני חלוש, חלוש השכל, חלוש הגוף, זה לא יעזור. אני משתוקק, אני רוצה. זה הבכי. זה בכי אמוני. זה דבר גדול. אדם כזה מחדש את הקשר שלו עם מקור הישועה. ריבונו של עולם שומע. שומע על תפילה, עדיך כל בשר יבוא. בשר, זה מרמז על החסרונות של האדם, שהוא בעל בשר. ומצד היותו בעל בשר, הוא מועד לכל החסרונות שבעולם, כולל המיטה. עדיך כל בשר יבוא. כל אלו בעלי הבשר, בעלי החסרונות והחולשות, עדיך הכל בשר יבוא. זה הבירור האמוני, צריך לברר את זה, שם צריך להגיע, זו המטרה, זה היעד, להיכנס לפני ולפנים עולמנו הפנימי, לחשוף את הכוח הזה, לטפח אותו, לשכלל אותו, להשקוט אותו, כן? אנחנו חייבים להשתמש בו, כי אחרת אנחנו על הפנים. החיים בעולם הזה בלי אמונה הם בלתי אפשריים. הוכחנו פעם שעברה, שגם אדם שאומר שאין לו אמונה, או שאמונתו חלשה, הוא עדיין, עדיין, כן? הוא חי על בסיס האמונה, או פועל על בסיס האמונה, כן? עשרות עשרות אחוזים מפעולות יומו. אם נבדוק את זה באופן פשוט, כמה פעולות מתאפשרות הודות לאמונה בסיסית, אנחנו נהיה מופתעים מהנוכחות המסיבית של כוח האמונה הפשוט, הפשוט, כן? בתוך החיים שלנו. בחיים של יחיד, כל שכן בקהילה, כל שכן בעם, זה פשוט ליומן. כן? עיקרם ורובם של החיים מתבססים על אמונה. כן.
למה רוב האנשים היום
אתה שואל למה בכל אופן אנשים סומכים על עובדות היום יותר מאשר על אמונה. קודם כל צריכים לדעת שלצערנו הרב האלטרנטיבה, האפשרות האחרת לתפיסה חושית עובדתית, האלטרנטיבות שהוצאו עד היום זה אמונות תפלות. הרבה אמונות תפלות. מה הפלא שאנשים מתבצרים בתפיסה החושנית, שהיא ודאי עדיפה על משיחיות שקר. אבל לעומת זה, גם אנשים חושניים שמעדיפים להסתמך לחשבונות בנק עתירי ממון, שהם פוגשים אדם צדיק, ורואים את ההתנהלות האמונית שלו, גם הם מודים שהחיים שלהם צריכים להתחיל להיות כמו איטונג. איטונג, מעט חומר והרבה חלל. החלל זה האמונה. כן? זאת אומרת, זה הבנייה הבטוחה, הלבנים החזקות, מסתבר שזה לבנים שיש להם יחס נכון בין חלל לבין חומר. חלל וחומר. היחס הנכון בין חומר. כשאנשים כאלו נפגשים עם אנשי אמונה, מתחיל להתפתח להם תפיסת חיים חומר. איתונגית, שוכללת. הם כבר מעדיפים את החללים על פני המוצקות. לבנה מוצקת, היא עולה הרבה, היא כבדה, היא לא נוחה, ולא בטוח שיותר חזקה. זה מאוד מעניין. בכלל לא בטוח שיותר חזקה, כי אם דומה אני שהיא פחות חזקה אפילו. אתה מבין? אז שאלה, עם איזה תפיסה אמונית אתה נפגש? כל השאלה. זה עניין של ניסיון. כן? המסיעת ישרים. המסיעת ישרים אומר, כן? השאלה עם איזה חסידות אתה נפגש. אם אתה נפגש עם חסידות אמיתית, אתה תרצה להיות חסיד. אם אתה נפגש עם חסידות לא אמיתית, לא, תרצה להיות חסיד. למה שאני חסיד? אני מעדיף להיות חקלאי, אני מעדיף להיות איש הייטק, אבל לא חסיד. זה לא קורץ. זה לא קורץ בכלל.
למה חסיד זה מקצוע?
לא, אני לא מדבר, בתור מקצוע, בתור תפיסת חיים. בתור תפיסת חיים, בתור, כן, נקודה עיקרית של החיים, איך החיים צריכים להתנהל, כן? אז אם, תלוי איזה חסיד אתה רואה. אם אתה רואה חסיד, כמו שהוא אומר שם, שהוא מסתגף ועושה תעניות הרבה, וכל היום מתעסק רק בעינוי הגוף, לא, תרצה להיות חסיד. אתה תחשב שבשביל להיות מאושר, עדיף להיות מיליונר. אבל אם אתה תראה חסיד אמיתי, חסיד אמיתי, שנותן לחיי הגוף שלו את מקומם, לכל הכישרונות שהשם הניח בו, הוא נותן ביטוי. אבל הכל זורם להטבה. הוא איש הייטק. הוא טייס פנטום. אבל בסופו של יום, כשאני מסתכל בתוך הקופה שלו, אני רואה מה תולדותיו? מעשים טובים. שאני רואה אדם, שבאמת כל תולדותיו זה מעשים טובים, ויחד עם זה לא יפיל צרור מכוחות החיים שניתנו לו, לא יפיל צרור מהכבוד כלפי הזולת, אני אומר, אני רוצה להיות חסיד. איזה דוגמה? זו השאלה. איזה דוגמה אנחנו נותנים? לכן, שרואים את החסיד השוטה, אנשים לא רוצים את חסידים. כן? איך אומר המסילת ישרים? שרואים את החסידות השוטה, כן? אין השכל נח, ואין הדעת שוקטע. אדם שרואה את זה, אז הוא עושה ככה. כן? מה זה הפסיכיזם? איזה מתנהגות זה? זה אדם חי? בשביל זה אני באתי לעולם הזה כדי לענות הגוף? כדי לסגיף את עצמי בהרף? בשביל זה ניתנו לי כל הכוחות האלה כדי שאני כל היום רק אשבור אותם ואשבור אותם? מה פתאום? אין השכל נעת, אין השכל נח, ואין הדעת שוקט, אז זה הלב. כל אדם שהוא ישר בליבו, לא יכול לקבל את הנהגת החסידות הזו. זה אותו דבר גם בעניין הזה. כשאנחנו רואים את האלטרנטיבות האמוניות לתפיסה החושית, בהרבה מיני מקרים, זה לא מעורר תיאבון ולא סקרנות ולא אמון, שזו הדרך, זה החלל שאמור בעצם לתקשר עם החומר. כן? לבנות הלבנה המופלא הזו. לא, לא יכול להיות. חלל כזה אני לא מוכן ליצור. החלל הזה זה תהום. לא מוכן. החלל הזה יעשה את הלבנה חלשה מאוד. את החיים חלשים מאוד. לא מוכן. שאלה, מה אני אפגש?
כן. הרב חל בעצמו שם כותב בפשוט שהנגים האלה שקוראים פשוטה, הם בדרך כלל זורים לבעלי תשובה. זה יכול להיות קשה למה שאתה מכל אמרת, שכשממעטים בהנאות הזה, יותר רואים תשובה תמימה.
כלומר.
קשה יותר.
כן, זאת אומרת, זה נצרך, יש, כן, כמו שהוא אומר שם באמת, כמו שהזכרת, ישראל. כלומר, הרמח"ל עצמו אומר שהוא דן במידת החסידות, שהוא מדבר על גולמי החסידות, על השוטים, אז הוא אומר שהמנהגים האלו, כן, של סיגופים, ווידויים ארוכים, וצומות, וטבילות שלג וקרח, הוא אומר שהמנהגים האלו, חלקם בלבד, ראוי לבעלי תשובה. כן? והטוב שבהם אינו כאים מתלווה לחסידות, אבל ודאי שאינו עיקר החסידות לכל היותר. אבל לעשות מזה עיקר? ודאי שבעלי תשובה זקוקים למנהגים האלו, כן? מה שנקרא תשובת המשקל, כן? תשובת המשקל, הוא הלך יותר מדי ימינה, עכשיו צריך ללכת שמאלה, זה ודאי. אבל לראות את זה כלב ליבה של החסידות, המנהגים האלה, ודאי שזה לא שייך. ודאי שלא שייך. טוב. אז אנחנו ניכנס פסקה ב' באמיתת הבורא התעלה. אמרנו שאחרי שביררנו את כוח האמונה, כן? עכשיו אנחנו מתחילים לברר את תכני האמונה. מה הם התכנים? כלומר, שיש לנו אמונה, מה מתברר לנו? מה האמונה? איזה ידיעות האמונה מושכת? כן? איזה ידיעות, איזה תכנים האמונה מושכת אל תוך תודעת האדם? מכיוון שיש אמונה, קרן האור הראשונה שחודרת פנימה, כן? האמונה מבררת, האמונה מהווה מסך שעליו מוקרנת ידיעה חשובה ביותר. ידיעת היסוד שהיא אמיתת הבורא התעלה. זה הידיעה הראשונה שנתפסת ברשת של האמונה. תחשבו על האמונה כמו רשת שזורקים אותה לתוך המים. מה עולה בתוך הרשת? כן, סליחה על הדימוי קצת, קצת בנאלי, אולי קצת גס כזה חומרני, אבל זה כמו רשת, כן? מה עולה ברשתה של האמונה באמיתת הבורא התעלה? חודר אלינו הידיעה המופלאה שהקדוש ברוך הוא אמיתי ומצוי. כן? באמיתת הבורא התעלה, במציאותו התברך והתרומם, בגודלו, השגחתו, והמידות הקדושות המיוחסות לא. האמונה עושה שני דברים, שימו לב. כן? זה עוזר לנו גם להבין, כדי שנדע אם אנחנו באמת אחוזים באמונה הנכונה. האמונה יוצרת מצב מופלא של הכרת מציאות הבורא והשגחתו. מה הרעיון? זה כמו שאנחנו אומרים בברכות. ברוך אתה השם. ברוך אתה השם. מה זה אתה לעומת השם? אתה זה נוכח. ומה זה השם? נסתר. זאת אומרת, אמונת ישראל, בעת ובעונה אחת אנחנו מבטאים את יחסנו כלפי הנעלם הנסתר והבלתי מושג, אבל באותה נשימה אנחנו מצביעים באצבע ורואים את הגילוי שלו. יש אמונות או תפיסות שמצביעות רק על אתה. זה עבודת אלילים. שאני רואה את הבריאה ואני אומר, הנה אתה ריבונו של עולם. אבל חוץ ממה שאני רואה כאן, אין משהו מעל הגילוי. זה אלוקים. זה אלוקים. השמש, הירח, אולי יש הרבה אלים, בסדר? השמש זה אל אחד, הירח זה אל נוסף, אבל זה אלוקים. מקומו של אלוקים זה כאן, לא מעל המציאות. הנה, כאן זה מופיע. ובעצם זה טבע. הוא טבע בתוך הטבע. הוא טבע ואין מציל. אתה רוצה למצוא את ריבונו של עולם? לך לשמש. אין מעבר לשמש דבר. אין לו מציאות עצמאית בלתי תלויה. אין סופית עליונה כוללת שם. אין. אלא כל כולו כאן. זה התורה של שפינוזה בעצם, אותו יהודי, כן, ששנה ופירש, כן, והוא ביסס את התפיסה של האלוקות בטבע. כן? אלוקות בטבע. חוקי המציאות זה האלוקות. מתמטיקה זה האלוקות. פיזיקה זה האלוקות. זה היה, שפינוזה זה היה איזשהו, זה שיחק לידיה של העבודה זרה. הוא לא אמר את אותם דברים בדיוק באותה גסות של העבודה זרה, אבל הוא הלך לכיוון ההוא. להפוך את ריבונו של עולם למשהו הרבה יותר ידידותי. משהו שמדבר אלינו בשפת... אני לא יודע בדיוק את הפירוש של המילה הזו, אבל האלוקים הוא רוב רובו בתוך הטבע. אין לו מציאות מעל הטבע, או נאמר אחרת, מציאותו מעל הטבע היא לא רלוונטית לגבינו. כן? מה שקיים כאן זה הוא. זה משחק לידיה של תפיסת העבודה זרה. ייתכן שהעבודה זרה אולי קצת יותר מרוכחת, אבל בסופו של דבר זה מביא לאותו הדבר. יש התפיסה, כי אתה לא לומד להכיר את ריבונו של עולם, כן, בעצם במציאות הבלתי תלויה האינסופית שלו, שהוא משנה כל הצורות. אם ריבונו של עולם הוא הטבע, אז גם הוא חלק מהמעגל הבעייתי הזה. אז אנה אנו הולכים? אנחנו נעים על הציר של לידה ומוות, של תמורות, שינויים ובלי, כן? לידה, כל הזמן, לידה, מוות, לידה. אז גם ריבונו של עולם הוא חלק מן המהלך הזה? אז למה לצפות? בית המקדש ייבנה? משיח יבוא? האנושות, כן? תתעלם מתישהו? אין הכרח, כי אין נקודה ארכימדית. וכיוון שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, כן? גם הקדוש ברוך הוא חבוש בתוך הטבע, אין מי שיתיר, אין נקודת מנוף. אדם שטובע, הוא לא יכול להציל את עצמו מציציות ראשו. הוא צריך שמישהו מחוץ יוציא אותו. אין מנוף. זו הבעיה בתפיסה הזו. זו הבעיה בתפיסה הזו. זה תפיסה אחת. התפיסה האחרת אומרת, רם על כל שמיים השם. אין? רם על כל גויים השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא רם, 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 רם. רם. הוא רם, אבל לא בם. כן? בגלל שהוא רם, הוא לא בם. כן? לא רמבם. כן? רם, רם, רם. ודיברת, בם. זה תפיסה שנייה. עם ישראל, אמונת ישראל, מבררת לנו תרפו מיד את הצד האינסופי, שמשם אנחנו שואבים בלי הרף, ודאות וביטחון ואופטימיות של עתיד טוב ומתוקן. ותרפו מיד אנחנו יורדים משם באמצעות האמונה לעולם התחתון תרתי משמע. להכיר שם את הגילויים שלו. בכל פעולה ופעולה. גם בפעולות, מה שקרוי בלשון בני אדם חיוביות, וגם בפעולות בלשון בני אדם שליליות. בכל אנחנו פוגשים אותו. בכל הוא מתגלה. זה התוכן האמוני הראשון שמתגלה נגד עינינו. הוא הולך ומשתכלל בפסקאות הבאות, כן? כמו שאנחנו נראה, אבל כבר פה אנחנו פוגשים את שתי הפנים האלו של האמונה. הפן הפונה כלפי מעלה, כלפי האינסוף. הוא מתמלא בוודאות מציאות האינסוף, ולא מרגיש צורך להגדיר אותו, חס ושלום. שתבינו. כל חשק להגדיר את האלוקות, זה כבר בא מהצד הנמוך, האלילי. כן? אמונת ישראל, שמתפתחת כראוי בתוך הנפש, היא מפגישה אותנו עם האינסוף בלי צורך להגדיר. התרפקות על האינסוף בלי צורך להגדיר בכלל. ההגדרה לא היא שגורמת לי להרגשת הקשר. למה אנחנו רוצים להגדיר כל דבר? למה כל דבר אצלנו עובר דרך הגדרה? כן? אני רוצה לדעת בדיוק את הגדרים של... למה? כי התפיסה החושנית, היא לא יכולה להיפגש עם דבר, אלא אם כן, היא מכניסה אותו ישר ל-4 מימדים. התפיסה הרוחנית לא צריכה מימדים. אדרבה, ככל שהיא יותר מפשיטה את הממדים, היא פוגשת את הדבר עצמו, וכך טוב לה, וכך יפה לה. זו תשוקתה. אמונת ישראל, אם כן, בפן הגבוה שלה, היא שואפת להתאחדות עם מקור כל המציאות כולה. אבל תכף ומיד היא יורדת כלפי מטה ומזהה את הגילוי שלו. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך עולם שיש בו גוף. בני אדם קרוצי חומר, עם תנאים סבוכים כאלו, כפי שאנחנו פוגשים במציאותנו. תכף ומיד אנחנו פוגשים את האלוקות המתגלה. זה שתי הבחינות שעליהם מדבר פה. אמיתת הבורא התעלה במציאותו התברך והתרומם, עד לכאן זה, כן, תאימת האינסוף, אמיתת הבורא, מציאותו, במציאותו התברך, והתרומם, מרומם, בגודלו, כל אלו ביטויים ששייכים לצד האינסופי, ותרף מיד אנחנו יורדים, הנה אנחנו יורדים, השגחתו, משגיח מן החלונות, כן? משגיח מן החלונות, הפתחים הרחבים שקוראים חלונות, מציס מן החרקים, משגיח מן החלונות, כן? בתוך המציאות שנקראת חלון ונקראת חרק, כן? המציאות של הטבע, שהיא מציאות שהולכת ונעשית צרה יותר. יש חלונות שזה מצבים יותר רחבים, יש חרקים שזה מצבי צרה. מצבי צרה ומשברים, זה נקרא חרקים, כן? אז הוא משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים. זה השגחתו. והשגחתו היא באמצעות 13 מידות, 13 דרכי הופעות, הנהגות אלוקיות שנאצלו מהאינסוף ברוך הוא, כמו קרני השמש שנאצלות מקרני השמש, כן? 13 הנהגות, כן? בשאר מידותיו יש לו עוד מידות, יש גבורה, יש כעס, ואני חוטי פנים של כעס, יש המון הנהגות לקדוש ברוך הוא, המון המון הנהגות. כל ההנהגות האלו זה כפי מה שצריך לבריאה, שמחדש בה איתים גזרות לטובה ואיתים גזרות לרעה. הכל לפי מצב המקבלים. זאת אומרת, האין סוף מניח את העליונים ויורד אל התחתונים באמצעות 13 המידות, ומנהל את המציאות הנבראת אל תעודתה, אל תכליתה, אל מטרתה, כל אדם ואדם לפי ההנהגה הראויה לו. כל קהילה, כל מדינה, האנושות כולה, אנחנו מגיעים ליום הדין, כן? זה בעצם, הייתי אומר, התמצית והסיכום של כל הנהגת השם, כן? במהלך השנה, פה אנחנו מגיעים לזה נקודת סיכום וריכוז למדינות, בה יאמר מי למוות, מי לחיים, ליחידים, למדינות וכו', מי באש, מי במים, מי יעני ומי יעשיר, זה תוצאות של ההנהגה האלוקית. אם כן, הרובד השני שאותו אנחנו מבררים, זה ההתרפקות על האינסוף, וההתפרקות של האינסוף לפרטים של השגחה על עולם נברא. כן.
יש,
אחרי
15 מידות, 13 חוכמה, בינה, דעת, כל הדברים האלה,
זה מה קשור? לא נגייס לזה, מספיק שנדע שכל הכוחות האלו, כל מה שנאמר, כל הספירות למיניהם, כל המידות, זה בעצם הכל, חוליות שבאמצעותם האינסוף מתגלה. כן? הספירות זה ההתגלות בשלב המאוד מאוד מופשט ועליון, זה כבר התנוצצות והופעה של רצון השם יתברך, אבל שלב מאוד, כן, מופשט ועליון, וככל שאנחנו יורדים ללמוד יותר תחתונים, הרצון שלו הולך ומתגלם, הולך ומתגשם, עד שהוא מופיע במלכות, שזה בעצם המציאות החומרית כפי שאנחנו פוגשים אותה. יש הרבה הרבה מדרגות ביניים. זה תורת הקבלה עוסקת בזה. זה החלק הרביעי, החלק החמישי של הבירורים כאן, באמיתת חוכמת הקבלה, שזה נוגע לחוליות העליונות ביותר. נקודת ההופעה הראשונית, כן? שבין אינסוף לבין הסוף. כן? זה חוכמת הקבלה. בכל אופן, בוא נראה, נחזור למילים, כן? נכיר את מה שאמרנו בתוך המילים עצמם. מאמיתת הבורא התעלה, במציאותו התברך והתרומם בגודלו, השגחתו והמידות הקדושות המיוחסות לו. למה הן מידות קדושות? למה הן מידות קדושות? מכיוון שהן מלאות ברצונו התברך. לכן זה מידות קדושות. כן? זה בא להבדיל, כן? מתפיסה מקרית. התפיסה המקרית אומרת שהנהגת המציאות היא לא קדושה כלל, אלא היא כל כולה מקרית בלבד. אין פה שום מגמה, אין פה שום כוונה, אין פה שום כוונת מכוון לטובה. ממילא, ההתרחשויות בתוך המציאות הן התרחשויות לא קדושות. לא. אנחנו אומרים חס ושלום. המידות הם ידו הארוכה של הקדוש ברוך הוא, ושלוחו של אדם כמותו. בטח כל השאלות האלו זה לא לנו, נכון? זה מהשיעור הקודם, כן. אותנו לא שואלים הרבה שאלות. כן. בכל אופן, אנחנו רואים, המידות, היהודי המאמין, הוא יודע שכל מה שמתרחש איתו, זה בעצם מידותיו יתברך. זה מידותיו. זה לא סתם איזה אבן שנזרקה עליו מכיוון לא צפוי. פח, קיבל בראש, מישהו זרק אבן בטעות, נפל על הראש. לא. השם אמר לו כלל. גם הכללה בפיו של שמעי בן גירה, זה מידותיו יתברך שמתלבשות בתוך מאמר פיו של שמעי בן גירה. שהכל שלוחיו, אותה צפרדיה שעברה את הנהר ועקרב על גבה, עברה את הנהר והקצה מישהו בצד השני, כן? אז זה אמרו חזל, הכל שלוחיו של מקום. אפילו אותו אירוע שנראה על פניו טבעי, מוזר אמנם, אבל דבר מאוד מוזר. ריבונו של עולם מגלה את מידותיו, מגלה את רצונו דרך כל מיני מאורעות בטבע. הכל שלוחיו. זה יכול להיות עלה שנשר מן העץ, כלשונו של הרמב"ם, אם אני טועה, שאותו עלה נפל על הקרקע כדי שצדיק יבוא וישב עליו, או אני יודע איך הוא אומר, הכל בעצם נגזר מרצון אלוקי. דרך המידות, והמידות משתמשות במרכיבי הבריאה כדי לגלות את הרצון אלוקי. זה נקרא מידות קדושות, אבל שימו לב לסיוג המיידי, המיוחסות לו. מה זה בא להגיד? תיזהרו. בדיוק. תיזהרו. שאתם מדברים על הנהגה אלוקית שמתגלה דרך המידות, שלא תחשבו שהמידות זה אלוקים. אחרת אנחנו נופלים לשפינוזה, שוב. לכן, הן רק מיוחסות לו. דוגמה, היד מיוחסת לי. אבל האם אני היד? ודאי שאני לא היד. אני הרבה מעבר ליד. אני גם הרבה מעבר לסך הכל של כל האיברים שבתוכי. שהכלל הוא למעלה מסך פרטיו. כל האיברים שבתוכי זה אמצעים כדי לגלות משהו שהוא הרבה הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עליון. אז נכון שהמידות הן מידות מופלאות, וזה חדר המלחמה של ריבונו של עולם, שדרכם הוא מנהל את כל מה שקורה במציאות, אפלה ופלה, הכל נשלט על ידי מערכת העצבים הזו. אבל חלילה לבוא מזה למחשבה, שהמידות הם האלוקים. אחרת זו עבודה זרה לא שונה כלל מהאמירה של עובדי עבודה זרה, על השמש, הירח והכוכבים והרוח והאש, שהם האלוקים. אלו שליחים ואלו שליחים. אל תתפעל אם כן, מכוחן של המידות, מכוח הפעולה שלהם, מהסמכות האדירה שניתנה להם, מהכוח המפעלי האדיר שניתן להם, כן, לגרוס את העולם הזה כרצונן, והם, כן, כל העוצמות האדירות האלו, לא להתפתות. לך למי שהאציל אותם. הוא גדול מהם. שם, זה הליבה. זה הליבה. האין סוף ברוך הוא. תתרפק עליו, כן? תאמין בו, תפנה אליו, תתפלל. אבל אם תתפלל למידות, יש לך בעיה. אומר הרב קוק, זה נכון שאנחנו מתפללים לריבונו של עולם שיגלה את טובו דרך המידות. אנחנו רוצים שהשפע האלוקי יתגלה בצינורות שהקדוש ברוך הוא קבע. אנחנו לא רוצים נס. אבל אנחנו לא פונים למידות. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, מבקשים שהשפע שלך יופיע דרך הצינורות שאותם יצרת. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. את הטוב שלך תגלה דרך מידת הרחמים. דרך מידת האהבה. דרך הצינורות שבראת. כי העולם הזה צריך לקבל דרך צינורות. רק כך הוא יכול לקבל את השפע ואת הטוב. כן? ריבונו של עולם רוצה להשפיע טוב לעולם הזה, הוא צריך להשפיע לפי יכולת המקבלים. ויכולת המקבלים זה על פי הצינורות שהוא יתברך ברע. אז אנחנו מבקשים שהשפע ירד בצינורות המקובלים. אבל אנחנו לא פונים לצינורות כדי שיביאו את השפע, מכיוון שאנחנו מכירים ויודעים שהם סך הכל כלי מעבר. אבל לא הם, הם המקור. ודאי שלא. כן, יש שאלה על זה? כן. אנחנו פונים אין סוף ברוך הוא. אנחנו בפירוש יכולים להתעורר לפנות אליו דרך הכאב האישי שלנו. כן? האצבע הכואבת לי היא גורמת לי לצעוק אמא. כן? אם אני ילד קטן. כן? אמא. הכאב הפרטי דחף אותי לקרוא לדבר הכללי. מבחינתי, מבחינתו של הילד, האימא זה הדבר הכללי. זה הכל יכול, זה המושיע, זה הגואל, כן? זה הצל, בצילה, כן? בצילה הילד מתרפא. הוא צועק אליה, לאימא. הכאב הפרטי יכול להוציא מאיתנו את הזעקה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. יש להם כאב פרטי, אבל זה מוליד שוועה למי? לאלוקים. זה בסדר, אין שום בעיה. אין שום בעיה שכאב פרטי יברר לי את מימד, כן? האינסוף. אין בעיה בזה. כל עוד כאב פרטי לא גורם לי לבעיטה ביסורים, כל עוד כאב פרטי לא גורם לי לדרוש באלילים, כן? ולחשוב שהרופא הוא זה שמרפא, זה בסדר. אבל הפנייה בתפילה זה בפירוש למקור. ואותה הרגשה של ממשות הפנייה למקור, זה דבר שמתפתח מתוך בירור האמונה שעליו דיברנו מקודם. בירור האמונה שעליו דיברנו מקודם, זה מה שהופך את המקור לוודאי. ככל שהאמונה מבוררת פחות ופחות, הכאב האישי שלי יכול לגרום לי גם לפנות אל המקור בצורה של טרוניה. כאילו מראה לי, כאילו לא שם לב אליי, הוא מתעלם ממני. יותר גרוע מזה הכאב עשוי לגרום לי לא להאמין בו כלל, ולהישען על כוחותיי, או על רופאים בשר ודם. יש כל מיני סגנונות, כן? בהתפעלויות שהאדם מתפעל כתוצאה מכאבה ואישים. המטרה היא, או המגמה היא שלנו, זה להגיע באמת לרמת בירור כזו של אמונה, שזה יגרום לנו להתרפק על המקור ולבקש למשוך שפע דרך הצינורות אל הגילוי. ברוך אתה השם. שנוכל להצביע באצבע ולהגיד, הנה הגילוי שלך. אני פניתי אליך, פניתי למקור, והנה הגילוי. תרם יקראו, והוא יענה. כן. זה המטרה. כן.
למה דוד המלך אומר, אלי אלי, למה עזבתני? או לחילופין בשיר ידיד נפש, חוסנה ואל תתעלם. כי בכל זאת שיכולה להיות מציאות כזו שמתעלם. או
שיכולה
להיות מציאות כזו שהוא באמת עוזב אותנו.
כן. אלי אלי, למה עזבתני? זה קריאה שעניינה זה לברר לאדם עצמו. לאדם עצמו. זה שאומר אלי אלי, למה עזבתני. זה לא פנייה לריבונו של עולם כדי לעורר אותו מתרדמתו. אלי אלי למה עזבתני, פירוש הדבר הוא לעורר באדם כמיהה לשם יתברך. באדם. אלי אלי למה עזבתני, זה באמת לא יכול להיות. הקורא עצמו. אלי אלי למה עזבתני, אני מתעורר לדרוש אותו. אני מתעורר להאמין בו יותר, להשתוקק אליו. מתוך שאני מתעורר להשתוקק אליו, מתברר מה שהיה תמיד, שהוא משגיח לי. זה חסר, כן? שכך אומר דוד, אלי אלי למה עזבתני, זאת אומרת שלא חסר, לא חסר התמיהה הזו. התמיהה היא לא על ריבונו של עולם. הוא בא לעורר את התמיהה אצל עצמו. אלי אלי למה זה, לא יכול להיות דבר כזה, הרי אתה אבא שלי. אתה מכיר מצבים כאלה שאדם פתאום מתפלא, איך עשית לי? הוא פונה לחבר שלו, איך עשית לי את זה? איך עשית לי? הרי אתה חבר שלי. זאת אומרת, באמירה הזו הוא מברר את היחס שלו לבורא. דוד מברר את היחס שלו. הוא עושה את זה בשביל עצמו. זה לא דרישה מהקדוש ברוך הוא להתעורר. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עליו בכל רגע. אבל הוא צריך לעורר את התשוקה, דוד. ודרשו את דוד מלכם. וקמת, ועלית, ובאת, ודרשת. אתה צריך לדרוש. אלי אלי למה עזבתני, זו דרישה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, שנאמר לידי אברהם אבינו. זו דרישה. זה לא קושייה. זו בעצם אמירה אנושית שתפקידה זה לבוא ובעצם לעורר את התמיהה בתוך תוכו. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? באמת לא יכול להיות דבר כזה? ואז הוא עושה משפט. אז הוא עושה משפט. אבל אם אתה לא תמע בעצמך על זה, אתה... אם אתה לא מבין שהוא עושה משפט, אתה לא מפנה, אם אתה לא תמה על עצמך, לא עליו, על עצמך, אלי, אלי, למה זפתני? באמת זה לא יכול להיות. אולי זה קצת קצת מתוחכם, לא יודע, ככל שנגדיר את זה טוב יותר, אנחנו נראה שזה אפילו פשוט ההסבר שאמרנו. אבל זה הכיוון. אנחנו צריכים מאוד להיזהר עם האמירות האלה, אגב. לא כל אחד יכול להגיד השופט כל הארץ לא יעשה משפט. לא כל אחד יכול לעסוק בפלילים אל מול ריבונו של עולם. ויפלל פנחס, שעסק בפלילים עם קונו. לא כל אחד יכול לעסוק בפלילים עם קונו. זה דבר מסוכן. יש אדם שיגיד אלי, אלי למה זפתני, ויחשוב שבאמת הבעיה היא של ריבונו של עולם ולא שלו. דוד יודע שהבעיה היא לא של ריבונו של עולם. הבעיה היא שלו. הבעיה היא שלו. עד כמה הוא יתמת התמיהה הגדולה על עצמו. יכול להיות שהשם יעזוב אותי באמת? אלי, אלי, למה עזבתני? האם בכלל אתה יכול לעזוב אותי? זה דוד המלך. דוד המלך שמוכיח את אמונתו ותום אמונתו באלף פרקים אחרים, כן? אז הוא יכול להגיד גם את המשפט הזה. אבל לא כל אחד יכול להגיד את זה.
הוא אומר את זה מהמשך.
אברהם אבינו, די, כן?
למה
קודר לכולם לצורת
כולם
האלה אתה?
מה
תשתוך הכי נפשי ומתאים אליי? אוכלי לאלוקים. אה, נפלא. פילי בלעים, בישראל. שישר כוח. אוכלי לאלוקים. מה תשתוך הכי נפשי? אוכלי לאלוקים. נכון. זו המסקנה. בסופו של דבר. האויבים אומרים. אה, האויבים אומרים. אז בכלל פתרתנו את הבעיה, אז בעצם. אלי, למה עזבתני? כך יחשבו האויבים, בעיניהם עזבתני. אלי, אלי, למה עזבתני? בעיניהם. כן? כן? בעיניהם. כן? אבל אני אמשיך לייחל לך, כן? וכו'. אז בכלל הולך לכיוון אחר. אבל גם הפירוש שפירשנו, כן? הוא פירוש שיש לו מקום. יש לו יסוד ויש לו עיקר באמונת ישראל. כן. שאלה. כן. הוזכר שהוא עודת חלק מהרגשה הרצויה. מומלץ להם הסרט, מפנה אותנו פה למקום, מי שרוצה להסתכל. הוזכר בשיעור אודות חלק מהרגשה הרצויה. מומלץ להם, כן, הרגשה הרצויה ביחס לאמונה. אין סוף, כן, שמתגלה במידות. מומלץ להיין במסכת מנחות, פרק 4, פרק ד', משנה א'. לקיים חלק ממצווה עדיף מאשר כלל לא, למרות שהשאיפה לעשייה מלאה. גילוי האמונה המציאות, כתיבה אותה. טוב, אולי באמת רוצה לומר לנו כאן שלקיים חלק זה עדיף מאשר בכלל לא. אז אולי אפשר לקיים חלק ממצוות האמונה, גם אם אפשר לקיים את כולה, גם אם אתה לא יכול לתפוס את התמונה השלמה של האין סוף המתגלה בסוף, לפחות, כן, תתחבר אליו דרך הגילויים שלו. כך רוצה אולי לומר, כן? זו שאלה מעניינת, צריך לדון בה. טוב, בעזרת השם, ננסה להסתכל שם. מסכת מנחות, פרק ד' משנה א', לקיים חלק ממצווה עדיף, גם מצוות האמונה, כן, חלק מצווה, השאלה היא מצוות האמונה, דברים שנוגעים ממש, ממש ללב ליבה, כן, של עבודת השם, שזה האמונה, גם פה חלק מתפיסת האמונה יש לה מקום, גם אם היא לא תפיסה נכונה, אולי בהתחלה, צריך ברור, צריך ברור, אשמח לדבר איתך על זה, בעזרת השם. טוב, אנחנו כאן צריכים לעצור, אני רואה. אמרת שהם נמשיך פעם הבאה.